אז אני רוצה בפתח השיחה שלי להציע סוג של הקשבה שאני מוצא שהוא תומך בשיחות דרמה. והוא שונה מההקשבה הרגילה שלנו, הדיסקורסיבית אפשר לומר. בדרך כלל בסיטואציות יומיומיות אנחנו שומעים מישהו, אפילו שאנחנו באיזה מין דו שיח כזה, ואנחנו למעשה גם חושבים וגם שומעים את מה שהיא אומרת, איך שאנחנו לא לגמרי שומעים, כי אנחנו כבר עסוקים במה שעולה בנו ללא חסר ומכינים אולי את התשובה שלנו. אנחנו מכירים את זה. ואני רוצה להציע כאן, אני חושב, סוג שונה של הקשבה, שהוא יותר אפשרות לתת לדברים ככה לחלחל ולהדהד בתוכנו, שהוא איפשהו אולי מעבר לרעיונות שלנו ולדעות שלנו, וזה לא לקחת את הדברים כסוג של איזה אמונה עיוורת, בגלל שזה נאמר, וגם אולי לא להתווכח לזה אם זה כל כך, אלא רק לתת למה שצריך לחדור את ה ככה מסכים הרגילים שלנו, להיות שם, להיות שם מתוך סקרנות, מתוך עניין, ולתת, גם אם זה לא יושב בדיוק על הניסיון שלי, וגם זה לא יושב בדיוק על החוויות שלי, וגם זה פוגש אותי במקומות כאלה ואחרים, אז זה מין סוג של אפשור, סוג של הנחה שאולי אם משהו מזה ככה ייגע בי, יפגוש אותי, אז אני ככה מזמן את עצמי להיות הקרקע שאליה ינחתו הדברים האלה ויפעלו את פעולתם איך שהם יפעלו. אז זה סוג של הקשבה שאני מוצא, לפחות כמו שאני מאזין, אז אני ככה רוצה להציע ולהניח כאן. ולומר שתרגמתי לפני, וואלה, הרבה שנים כבר, ספר שעוד ידוע במסורת הבודיסטית המוקדמת, היום אני מסתכל עליו קצת אחרת, אבל לא חשוב, שנקרא מה שלימד הבודה, זה היה עוד לפני שהתחילו לתרגם הרי ספרים לעברית, ככה קלאסיים כאלה, זה נחשב לאחד מהיסודות של התורה הבודיסטית, ואנחנו שומעים שמה לימד הבודה, והבודה אמר כך, והבודה אמר אחרת, ובשיחה היום אני, הערב, אני אנסה להציג את מה שהבודה לימד למיטב הבנתי עם כל האחריות הקרמטית שאני לוקח על זה. אבל כדאי ישר לומר שאנחנו לא באמת יודעים מה הבודה אמר. הבודה כבר מזמן מת ואנחנו כאן חיים, וזה הזמנה לכל אחת וכל אחד מאיתנו באמת להקשיב לדברים באוזניים שלכם, של היום, של חייכם כיום, ולבדוק מה הדברים, כמו שאמרתי, רלוונטי עבורי לחיים שלי, ואם זה בתואם לאיך שאני פוגש את החיים, ולהיות, כמו שהזמנתי, הקרקע הזו, כי באמת הלימוד וההפנמה והתרגול של הדרמה הם פשוט טרנספורמטיביים. הם משנים את מי שאנחנו. ברמה כזו או ברמה אחרת, והם מובילים לאיזשהו מקום. בפאלי זה נקרא אופנאיקו. אופנאיקו זה, זאת אומרת, זה מוליך הלאה או מוביל הלאה, או מוביל פנימה, תלוי איך מתרגמים את המונח הזה. אז התרגול של הדרמה זה משהו שבאמת עומד לבחינה. כן? זה מזמין חקירה, וזה מזמין גם ספקנות, ספק. אני מתייחס לזה כאל ספק בריא. יש את הספק המשתק, אני רוצה להזמין כאן לספק בריא של ראייה, של שאלת שאלות, של... אני אגב תמיד אוהב שתלמידים יוצאים מהשיחות שלי ומהשיעורים שלי עם שאלות. וזו לא תורה שבה אנחנו מאמצים איזשהו ספר מסוים ומשתמשים בזה כמו איזה מין מניואל כזה של הוראות. והביטחון שלנו לא נובע מזה שאנחנו יודעים ומכירים ומחזיקים את הספר הזה, והוא בבעלותנו. בבודידרמה אנחנו מדברים באמת על, אנחנו מדובבים ומזמינים באמת לאזור אומץ כדי לאתגר את עצמנו. הרבה פעמים לאתגר את עצמנו. את האמונות והדעות שלנו ואולי אפילו הנחות היסוד שלנו על עצמנו, על החיים. אז זה לאתגר מה שאחרים אומרים, לאתגר את מה שאנחנו קוראים. ומה שקורה אם זו הגישה שלנו זה ככל שאנחנו מתרגלים יותר ויותר, גם נבנה בנו הביטחון, ככה אני מרגיש, שהדרמה יכולה לעמוד למבחן. למבחן המציאות. וזו הזמנה באמת לקחת מה שלימד הבודה, את התורה של הבודה, פנימה ולהתבונן בה מקרוב ובאמת להעמיד אותה למבחן. המבחן הפנימי והאישי שלי. ולא ללכת למקום שאני לא מספיק יותר ואני לא מבין ואני לא יודע ויש לי דרך. כן, זה, הכל זה נכון. אבל היא צריכה אכן לפגוש אותנו ממקום שבאמת מתבונן, חוקר ושואל. וכשמסתכלים על השפע הזה העצום, באמת עצום, של הדרך הבודיסטית, עובדה יסודית אחת שבולטת מיד זה שהבודה לא היה בודהיסט. הוא גם לא לימד בודהיזם. Okay. הוא פגש אנשים שונים וניסה להצביע על משהו מאוד מאוד מהותי שהוא גילה בחייו, והיה נראה לו שהוא יכול לכן להיות רלוונטי גם לאחרים. ובאמת השפע העצום הזה, האוקיינוסים של הכתבים והמסורות והטקסטים, מבטא את העובדה באיזשהו מקום, אני חושב, שהוא פגש מגוון עצום של אנשים במגוון עצום של מצבים, ואחת האיכויות המופלאות של הבודה, אני חושב שהוא היה מורה נהדר, חוץ מזה שהוא היה באמת מישהו היה, זה שהוא בכל מצב, אתם יודעים, מדברים באופן שונה כדי... לפגוש את השומעים באופן שהולם, באופן תואם את המצב, באופן שהוא שמה. יש מילה ביהל תיאר לכם אתמול בשיחה שלו את הדרך כפולת השמונה, נכון? ולכל איבר, כל נתיב כזה, המילה שמקדימה אותו, זה מתוגם לעברית כנכון, אבל זה לא נכון, לא נכון. במובן הזה, המילה שמה, כן? המילה בפאלי במקור היא, בתואם, בהלימה, בתואם עם האמת של הדברים והמרקם הזה של הסיטואציה שבהם הם נאמרים. אבל המהות של הדברים, אני חושב, היא באמת אותה מהות. נזכר שיש סיפור קטן על איך דברים שנשמעים סותרים יכולים להצביע על אותה המהות. זה סיפור שידוע במסורת, ככה, אני המורה הראשון שלי, ואני היה ממסורת נזירי היער, אג'אן צ'ה, מי שמכיר את השם, מאסטר תאילנדי גדול. מסופר, זה סיפור קלאסי שרץ במסורת, מסופר על שני נזירים מהקהילה, שאחד בא ואומר, אבל אג'אן צ'ה אמר לי, לא, לך ימינה, לך ימינה. כן, והשני אמר, מה זאת אומרת, על אותו דבר, הייתי באותו מקום, אתה עשית את זה, ואמר לי, לא, לך שמאלה, לך שמאלה. הם באו ושואלים ואומרים, כן, הוא הלך שמאלה מדי, אז אמרתי לו, לך ימינה, כדי להביא אותו לאמצע, והשני הלך ימינה מדי, אמרתי, כן, לך שמאלה, כן. אז המורה טוב גם רואה איפה נמצא התלמיד, כן, ולאן לכוון אותו בתואם ובהלימה, שם על המקום שבו נמצא. אבל כמהות, הדרך היא אותה הדרך, והמהות היא אותה מהות, ועם כל השפע העצום הזה של השיחות והכתבים והדיבורים, מה שלימד הבודה יכול להסתכם בכמה יסודות, זה עירות, כן? זה מודעות, זה קשב, אותה גישה סקרנית ורעננה וחדשה למה שמתרחש עכשיו, למה שקורה עכשיו. זו אני חושב המהות. ולעירות הזו יש שני יסודות או שתי רגליים או שני תנאים תומכים. אחד זה מודעות והשני זה נוכחות. ולהיות כאן ועכשיו זו נוכחות. לפגוש את החיים בתוכנו, כן? מסביבנו זו מודעות. ושוב עוד סיפור קטן, שאלו את הבודה, מה התלמידים שלך עושים? מה הם לומדים? אז הוא השיב, אנחנו יושבים, אוכלים, עומדים, הולכים, אמרו לו, אבל זה הכל, זה מה שהם לומדים, כולם הרי עושים את זה, מה ביג דיל, כן? מה מיוחד במה שאתם עושים? אז הבודה אמר, כן, אנחנו יושבים קשובים, ואנחנו הולכים מודעים, ואנחנו אוכלים מודעים, זו המהות של הלימוד, כן? וזה באמת, אני חושב, סוג של מהפך, באמת מהפך מן היסוד של הדברים הפשוטים האלה, כן, מה הביג דיל, הולכים עוד, יושבים עוד, כן. אני חושב שזה באמת מהפך מאוד מאוד יסודי באופן שבו אנחנו חיים את חיינו, ואם מבינים את הדברים לעומק, זה באמת יכול לייצר איזה מין טלטלה בריאה, אני חושב, טלטלה בריאה, בתפיסת העולם הרגילה שלנו. אז להיות כאן ועכשיו, להיות נוכחים בכל מה שעושים, לפגוש את החיים שבתוכנו, כן, גוף, נפש, רגש, ואת החיים שמסביבנו, אנשים אחרים, התרחשויות אחרות, לפגוש את עצמנו בכל מצב, כן. ויחד איתו לפגוש גם את האחרים, זה אפשר לומר סוג של המהות, האסנס, התמצית של התורה כולה. דרך אולי נוספת לתאר חיים ערים, זה נמצא בכמה וכמה דרשות או סוטות בעולם הבודיסטי, זה לחיות בעולם מבלי להיות לכודים בדברים של העולם. לחיות בעולם מבלי להיות לכודים בדברים של העולם, כן? זאת אומרת, לחיות בעולם ולהיות נוכחים ומודעים בלי להיות לכודים, המשמעות של זה היא לחיות חיים של חופש, של חירות. החופש להיות שמחים גם שפוגשים קשיים, גם שהדברים לא מסתדרים לנו כפי שרצינו, כפי שקיווינו, כפי שיחלנו, ולאהוב את החיים גם כשאין לנו בדיוק את מה שאנחנו רוצים. זו במידה רבה איכות של חיים ערים. ובמה אנחנו לכודים? מהם הדברים של העולם שבהם אנחנו לכודים? כן? אלו הרעיונות שלנו, האישיים או הקולקטיביים ששמענו בבית ספר, וגם אלה שאנחנו לומדים בריטריט בודיסטי. תתפלו. לא להיות לכודים בתשובות הרגילות, כי כל תשובה היא מקבעת, כל תשובה היא ככה סוגרת, כן, זה סוף פסוק, זה תשובה, זה ככה. אני בכלל, יש כמה מילים שאני ממליץ תמיד, מי שמכיר אותי ולומד איתי, לסנן החוצה מהלקסיקון הפנימי שלנו. אחד מהם זה ככה, או כזה, כזה, כזו, ככה. מכירים את המילים האלה? כן? כזה, כזו, ככה? אתם יכולים לשמוע כמה זה מקבע? כמה זה חוסם? אני ככה, היא ככה, הוא ככה, העולם ככה, זה ככה, ככה, כזה. אז זה ככה טיפ, המלצה שלי. אז לפגוש את החיים בגישה פתוחה, בגישה של חקירה, של שאלה, של עניין, של סקרנות, לא להיות לכודים בדעות הקדומות, כי הדעות הקדומות הן כבר עבר, כן, עברו, ולא להיות גם לכודים במסקנות, איך צריך להיות, מה צריך להיות, זה גם עוד שני מילים שאני ממליץ לסנן מהלקסיקון, היום אתם מקבלים מילים להוציא, לא לאסוף, כן, אמור וצריך, אתם מכירים את אמור וצריך, אמורה וצרפה, כן, אז גם ממש ממש החוצה, זה גם עושה את המילון יותר קל, יותר ככה אוורירי. וגם לא להיות לכודים במסקנות, כן? וגם לא להיות לכודים אולי בעיקר בתגובות שלנו לדברים ובאשליות שלנו לגבי הדברים. כי יש, אפשר לומר, שלושה סוגים או שלושה כיוונים אפשריים של תגובות. אחד זה התגובה העודפת, תגובת המאבק, תגובת המלחמה, כן? להתנגד לדברים ולהילחם בדברים. Okay? הכיוון השני של התגובה זה התגובה ההפוכה, זה ההיאחזות, זה ההיצמדות, זה הניסיון ככה לשמר את הדברים, כן? לרדוף אחרי הדברים. ואם אנחנו מגלים שאנחנו לא לכודים בשני המודים האלה של התגובתיות שלנו, אז אנחנו מוצאים את עצמנו על פי רוב בתגובה השלישית, שהיא תגובה של אדישות, של התעלמות, של אטימות אולי, בריחה והתחמקות מהדברים. זה לא מעניין אותנו. כן? אז אלה שלושה סוגים, שלושה מודים של תגובתיות. ומה שמאפשר את אותו חופש מתגובתיות, מצמדות למסקנות, לאמונות, וכן הלאה, זו הבנה של הדברים נכוחה, הבנה של הדברים כהווייתם. החופש מהשליות שיש לנו לגבי הדברים. חופש מהשליות זה באמת החופש לנסות ולקבל ולהבין את הדברים כהווייתם. תשומת לב, נוכחות, מודעות, התייחסות שיש בה הבנה, התייחסות שמכבדת את הדברים כפי שהם, היא באיזשהו מקום מאוד עמוק, תנאי מקדים לחופש שאנחנו מבקשים, כן? והחופש הזה, המשמעות שלו, לחיות את החיים באיכות קצת שונה, לפגוש את הדברים באיכות שונה, בשמחה, בשלום, בחמלה. אבל הבנה של ההבנה העמוקה ויסודית של המתווה הרדיקלי הזה שהדרך הבודיסטית מציעה, אף פעם לא עוצרת כאן. הבנה עמוקה של החופש שעליו מדובר תגלה לנו, כן? שכל מה שאנחנו מבקשים, כל מה שהיינו באמת רוצים, בין אם נכנה אותו בשם האמת או כל שם אחר שניתן לו, אהבה ללא תנאי, כל זה מצוי כבר כאן ועכשיו. מצוי כאן ועכשיו. וזה באמת מהפך של, מהפך שלם. ולא צריך לנסוע להודו לשם כך. גם לא לבוטן. בוטן זה מומלץ בשביל הכיף, אבל לא בשביל זה. וזה נמצא בדרך שבה אנחנו מתייחסים למה שקיים עכשיו. וחלק, לומר שחלק גדול מהסבל שלנו נובע מכך שאנחנו לא מעריכים מספיק את עצמנו. באמת, לא מעריכים מספיק את עצמנו. אף פעם לא פיתחנו או שלא פיתחנו מספיק יחס של רכות, של קבלה, של אהבה כלפי עצמנו. הרבה יותר קל לנו להאשים את עצמנו, לגנות את עצמנו, לשפוט את עצמנו, לבקר את עצמנו. ולכן אנחנו לא פנויים, הייתי אומר, או לא חווים שלווה פנימית, וזה גם מה שאנחנו מקרינים החוצה ברוב המקרים. אבל כשאנחנו נפתחים לעצמנו ומוכנים לאפשרות הזאת, להתחיל להתבונן בעצמנו ברכות ובעדינות, כן? ללא שיפוט, ללא הלקאה עצמית, אנחנו יכולים להתחיל אז גם לראות את הקשיים שלנו ואת הבעיות שלנו בעיניים יותר בהירות. אבל כשהאלומה של הפנס הזאת מתחדדת, כן, של פנס המודעות, הנוכחות, הקשב, כן, תשומת הלב, אנחנו יכולים גם לראות את איך לומר את זה, את הטוב שבנו, כן, לראות את התמונה המלאה, ומתוך כך להתחיל לקבל את עצמנו כפי שאנחנו, ולהעריך את עצמנו לפחות על העבודה שאנחנו מוכנים לעשות. אני חושב שכולכם, כולכן הגעתם לכאן ברמה מסוימת עם המוטיבציה הזאת, לפחות עם הכוונה הזאת. ואנחנו יכולים להתחיל וללמוד להעריך את הקיום שלנו. להבין שמכיוון שיש לנו גוף ונפש ולב ותודעה, אנחנו יכולים בכלל להבין את העולם. אנחנו יכולים לחיות בו. ולשם כך אנחנו מתרגלים מדיטציה בהרבה מובנים. זה בדיוק התרגול שנדרש כדי לפתח את אותה גישה של רכות ועדינות וקבלה והשלמה של הדברים כפי שהם, וזה כולל של עצמי, של אני, כפי שאני ברגע הזה, כאן ועכשיו, כן? ושל העולם כפי שהוא ברגע הזה, כן? גם אם הוא לא ממש לתפיסתי מסביר את פניו אליי, כן? ובאמצעות התרגול הזה אנחנו יכולים ללמוד לחיות בחינות עם עצמנו, ללא האשמה עצמית, ללא הונאה עצמית, חיים אמיתיים ובאופן באמת הרבה יותר מלא. ואנחנו יכולים גם לדבר על מדיטציה כעל משהו מאוד מאוד בסיסי ופשוט. כן, אנחנו נותנים הנחיות, ויש מגוון שלם של מדיטציות ופרקטיקות וטכניקות, ועדיין, הישיבה על הקרקע ופיתוח תחושת המקום שלנו בעולם. הרבה פעמים אני מזמין אנשים להתיידד עם עצם הישיבה הפשוטה הזו, והקרקע שתומכת, שנמצאת כרגע מתחתיי, ותומכת ונושאת אותי ללא תנאי, ללא תלות, לא במצבי הגופני, ולא הנפשי, ולא הרגשי, ולא המנטלי, כן? פשוט כאן, ולשבת ככה, כן? ולהרגיש את התמיכה הזו, את הנסיעה הזו, ללא תנאי, כן? פשוט ההרגשה שאנחנו תופסים מקום בעולם הזה, שיש לי מקום, כן? שאני נוכח כאן, כן? תחשבו רק על ההרגשה ההפוכה, שלא פעם אולי אנחנו חווים אותה, או לתחושה ההפוכה, כן? שאולי יותר מוכרת לנו, לא מעריכים אותי, לא מקשיבים לי, לא רואים אותי, לא מבינים אותי, לא נותנים לי את המקום שמגיע לי, כן? וזו תחושה טובה, באמת תחושה טובה. האדמה תומכת בנו, כן? היא מאפשרת לנו לשבת עליה וגם מחזיקה אותנו, ואנחנו לא יכולים להיפטר ממנה ולעופף לאיזשהו חלל חיצון. והחיבור הזה לאדמה, תרתי משמע, אני מוצא, הוא מלמד אותנו גם להתחבר לטוב הבסיסי של הקיום, שלא מותנה בשום דבר. שנמצא באותו אופן שבו האדמה קיימת, והוא לא בעד והוא לא נגד, כן? כפי שהאור של השמש הוא לא בעד או נגד. צ'וגיאם טרונגפה, אחד מהמאסטרים הטיבטיים הידועים, גם מאוד טוב וסלי לעתים, מדבר על העניין הזה, על הטוב הבסיסי של הקיום, שהוא אף פעם לא מתכתב עם התפיסה האישית שלנו, זה בעדי וזה נגדי. זה ככה, כן? זה מתקיים. כן? וזה החוק והסדר הטבעיים של העולם, כמו שהוא אומר, שהם תמיד בסדר. הם תמיד בסדר. אבל זה לא בסדר האישי שלנו. זה לא במובן הזה של הבסדר האישי שלנו, כן? דרך התפיסה האישית שלנו. ולעיתים קרובות אנחנו לוקחים ככה כמובן מאליו את החוק והסדר הבסיסיים של הקיום ולא מעריכים אותם מספיק, כן? אבל בלי האור של השמש והמים והאדמה הזו והטבע שמסביב, לא היה לנו צמחייה ולא היה לנו אוכל ולא היינו מתקיימים. ככה הטוב הבסיסי הזה של הקיום הוא טוב מפני שהוא פועל, מפני שהוא כל כך יסודי ומהותי, כן, לקיום שלנו, ולכן הוא טוב, אבל לא במובן של טוב כניגוד של רע. אתם מבינים לאן אני מכוון? זה כך, זה מתקיים, כן? יש לזה סדר, זה מתנהל כך, כן? ואם אנחנו מבינים את זה, אנחנו יכולים להבין שגם הקיום האנושי שלנו הוא מצב טבעי, וכמו החוק והסדר הטבעיים בעולם, הוא פועל, ולכן גם הוא טוב ונפלא ומושלם בדיוק באופן הזה, אולי לא כפי שהיינו רוצים או מעדיפים, שוב, לא בהתאם לתפיסה האישית שלנו. וכמו שאנחנו לא דוחים את האדמה ואת השמש, והירח והעננים והים, אנחנו לא יכולים להתלונן על כך שיש לנו עיניים ואוזניים ואף ופה ותודעה, באמצעותם אנחנו פשוט מתקיימים בעולם הזה, נכון? זה כך. באמצעותם אנחנו יכולים לראות את הצורות ואת הצבעים, ולחוש קור וחום, ולטעום טעמים, ולחשוב ולהבין, ולהתרגש ולהתאהב, ולפעמים גם להתאכזב, וגם זה בסדר, כי זה בחלק מאותו בסדר של הקיום האנושי, שהוא הרבה יותר מנקודת הזמן הזו, שברגע הזה הדברים לא יסתדרו לי כפי שרציתי. זה מבט הרבה יותר רחב. זה אישי מאוד, אינטימי מאוד, אבל זה גם לא אישי. בו זמנית. אישי ולא אישי. בעת ובעונה אחת. ולכן, אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד להעריך את זה. וזה לא קל להעריך את זה. כן? במיוחד בימינו, כל כך התרחקנו מהפשטות של הקיום, מהדברים הכי בסיסיים של החיים. כל כך התרגלנו שההנאה והנוחות הפכו ממש למוצרי צריכה. כן? עד ששכחנו שאפשר ליהנות ולחיות בנוחות עם הדברים כפי שהם פשוטים, בסיסיים, מספקים. ואנחנו לא באמת מבינים מה זה לנוח. מנוחה איכשהו מתקשרת אצלנו לזמן שאנחנו לוקחים לעצמנו כדי, אני לא יודע מה, להיות באיזה מקום אחר, ככה להתנתק מהחיים. הנה, הגענו לריטריט, הרבה עלתה, זה, כן, אני רוצה לנוח, אבל מנוחה אמיתית, צריך לומר, אך ורק המנוחה של התודעה, למרות שלגוף גם מגיע לנוח, אבל מנוחה אמיתית היא רק המנוחה של התודעה, כן? זה ההרפאיה מהחרדה, מהמתח, שמייצרות כל התפיסות שלנו, והדעות שלנו, והמחשבות שלנו, והרעיונות שלנו. מנוחה אמיתית היא להיות כאן ועכשיו, אפשר לומר, אבל לא ניו אייג'י כזה, כאן ועכשיו, ממש בלי בעד או נגד, עם הדברים כפי שהם, עם הדברים אולי אפשר לומר בכחותם, ועם הכחות זה, כשהבודה מדבר על עצמו, הוא מכנה את עצמו לא פעם, אתה תגעתה, מהשורש שאפשר לתרגם אותו לעברית ככך, כן, כך, ככה, כך הם הדברים, כן. אבל כדי לחוות את הדברים בכחותם, אנחנו צריכים להיות באמת מעבר לתפיסה האישית הרגילה שלנו, כן. נגיד שאנחנו תואמים משהו, כן? מה הכחות שלו? אנחנו יכולים להגיד, אני יודע מה, זה טעים, אבל זה מה שאנחנו חושבים על הטעם, נכון? תעשו ביס כזה, אני מתאר למישהו, זה טעים. אבל זה מה שאני חושב על הטעם, כן? אנחנו יכולים להגיד זה מתוק, אבל זה כבר השיפוט שלנו. אבל אם אנחנו מסוגלים ממש להתבונן בדברים כפי שהם, בלי התפיסות האישיות שלנו, כן? בלי הפרשנויות שאנחנו מדביקים להם, אנחנו יכולים לגלות לא פעם, אולי במפתיע, עולם שלם של מראות וצלילים וטעמים שאולי לא הכרנו קודם. ואז אנחנו יכולים לראות גם את ההיגיון הפנימי, כמו שאני קורא לזה לא פעם, את החוכמה, איך להגיד את זה, החוכמה הקוסמית הזה של הקיום. כי אין דבר שהוא באמת יפה, כן? אין דבר שהוא באמת מכוער. מכירים את זה בסידור פרחים, ככה יפנים וזה, כל ענף שלוקחים, אז יש לו את המקום שלו. כן? יודעים איך להתאים אותו, איך לסזור אותו לתוך הזר. אנחנו לא דוחים שום דבר. ואז אנחנו אולי מתחילים פתאום להבין שהחלוקות האלה, שאנחנו מחלקים את המציאות, הן לא באמת ממשיות, הן יותר מלאכותיות, הן פרי של התודעה שלנו, אולי פרי של המגננות שלנו, פרי של התפיסות שלנו, פרי של האמונות שלנו, כן? ויותר מכל זה פרי של הניסיון של התודעה שלנו, כמו להכניס סדר, כן? במה שנתפס אצלנו ככאוס, ולכן הוא מאיים כל כך. תחשבו על זה, למה אנחנו צריכים תוויות, למה אנחנו צריכים לתת שמות, השיום, התווית וזה, כן? למה אנחנו צריכים להתייחס אל הדברים כך, כן? אנחנו מנסים לעשות סדר, כי אי אפשר בתוך כל ההתרחשות העצומה הזו, שאנחנו קוראים לה חיים, פשוט לתפקד ללא ה... אבל זה להלביש על המציאות, תוויות, תיוגים, גבולות, חציצות, מתווים, מבנים. אבל אם התנועה הזו של התודעה, היא באמת יכולה לייצר את הסבל שלנו, להיות אחראית לסבל שלנו, כי תמיד יהיה משהו שנעדיף, ותמיד יהיה משהו אחר שנדחה. ועם ההבנה הזו, אנחנו יכולים ללמוד, סליחה, להתבונן בעצמנו, שכחתי להביא את הסוכריות, יש לי, אני עכשיו, יש לי סוכריות מיוחדות כאלה, ו... עד שתביא, אנחנו כבר, נגמר הריטריט. תכף. דיברתי על על ההבנה שלנו. וואו, יצאים נדרים. יעל כבר יודע איזה תה להכין, נכון? אבל לא בכוס הזו, זה... אני אזכר שפעם היה איזה... זה לא אני, כן, אבל שלא תחשדו, אבל היה... הייתה איזה מורת דרמה שהיא הייתה ככה בשלבים של אלצהיימר, כבר הייתה מאוד מבוגרת, הייתה, לא אני, אני עוד לא. למיטב ידיעתי, אני לא יודע. ואז באחת השיחות שהיא נתנה, אז היא איבדה את זה ככה וזה, ככה זה בא וחולה וזה, ואז כמה אנשים, או כמה מישהו, זה, אני לא זוכר בדיוק את הסיפור במדויק וזה, ואז היא חזרה לעצמה, ואז היא צעקה, לאן אתם הולכים? לאן אתם הולכים? אתם מחמיצים את הדבר הכי גדול שאתם יכולים לראות, לראות מורת דרמה עם אלצהיימר. איפה תראו שיעור כזה? אז כולם חזרו. לא יודע. אז אמרנו ש... שעם ההבנה הזו, עם התפיסה האישית הזו, עם החלוקה הזו, שמנסה ככה כמו לארגן את הדברים, אנחנו גם בונים את הסבל שלנו, את הקושי שלנו. ואנחנו יכולים ללמוד איך להתבונן מעצמנו במציאות מתוך להתבונן ממש משורש של בינה, של תבונה, של חוכמה. ואת זה אנחנו לומדים במידה רבה במדיטציה. כשאנחנו לומדים להרפות את התודעה ולאפשר לה לנוח, אנחנו יכולים להתבונן יותר או להתקרב להתבוננות יותר בדברים כפי שהם מבלי להעדיף או לדחות. ואנחנו יכולים ללמוד להתבונן בעצמנו באותו אופן בדיוק, לקבל את עצמנו כפי שאנחנו, כי זה מה שיש לנו, אנחנו צריכים להבין שאנחנו השדה של עצמנו לעבוד בו. אפילו הבודה לא יכול להתעורר עבורנו. אנחנו השדה שבו נעשה את העבודה, כן? זה נקודת המוצא, זה המפתח. תיך נתן אמר את זה נורא יפה. אמר, עיקר מיומן אף פעם לא זורק את העלים היבשים וכל זה לזבל. הוא תמיד הופך את זה לקומפוסט. אם אנחנו יודעים לקחת את הזבל של החיים שלנו ולעבוד איתו, אז אנחנו באמת יכולים ללמוד ולהפוך את זה לקומפוסט עבורנו. כן? ואנחנו יכולים ללמוד לפתוח את הלב, כי רק כשהלב פתוח הוא לא סגור ומחובץ, אנחנו יכולים לעשות את העבודה הזו. ואם נצליח להבין שהאישיות שלנו יכולה להיות כך או אחרת, אבל המהות שלנו, הטבע הבסיסי שלנו, אם נרצה את טבע הבודה שלנו, הוא נקי וטהור ובלתי משתנה, נוכל להתחבר אולי גם לטוב, לטוב הבסיסי של המציאות שלא נפרד מהקיום שלנו. נוכל לסגל לעצמנו את אותה ראייה בהירה וצלולה, את אותה נוכחות הרעה שאני חושב שהבודה מדבר עליה. ומדיטציה במידה רבה מטפחת את הידידות הבלתי מותנית הזאת באמצעות הלמידה של איך רק להיות, כן? בלי לאחז בשום דבר, אפילו בלי לנסות לחשוב מחשבות טובות, או להיפטר ממחשבות מטרידות, או להשיג איזה מצב תודעה נעלה, למרות, שוב אני אומר שאנחנו מנחים, ויש פרקטיקות, אתם יודעים, שמנחות לזה, כן? מנחות גם לזה, אבל זה רק מתווים, כן? זה רק מתווים, זה רק דרך, זה רק אמצעים מיומנים. וזה תרגול רדיקלי באמת שאין דבר שדומה לו, אני חושב. כי באופן רגיל אנחנו עושים את כל שביכולתנו כדי להימנע מהמצב הזה של רק להיות, כן? שאנחנו לבד עם עצמנו ואין לנו מה לעשות כל כך, אנחנו נכנסים ללחץ, אנחנו מתחילים לשפוט את עצמנו, או לחשוב על מה שהיינו צריכים אולי להרגיש, או מה לעשות, בגלל שהמאבק הפנימי הזה הוא די תורד ודי מכאיב, כן? אנחנו תמיד מחפשים משהו שישיח את דעתנו מלהיות עם עצמנו. ובמדיטציה אנחנו עובדים ישירות עם התודעה המבולבלת שלנו, מאפשרים לנטיות שלנו לעלות, לדפוסים שלנו להופיע, בלי לנסות לסנן שום דבר, בלי לנסות לתמרן, או בלי לעשות מניפולציות של החוויה שלנו. וכשאנחנו מאפשרים לעצמנו יותר ויותר את המרחב הזה, כן? להיות כפי שאנחנו, לאפשר לכל מה שעולה לעלות, בלי לנסות לאחז בו, גם אם זו חוויה טובה, ובלי לדחות אותו, גם אם היא מאיימת, זו אולי הדרך החומלת והאוהבת ביותר שאנחנו יכולים לנהוג בעצמנו. אנחנו יכולים לגלות איזה מין שפיות בסיסית, כמו שאני אוהב לקרוא לזה פעם, שפיות בסיסית, שקיימת עמוק יותר מכל מחשבה או רגש. אנחנו לומדים להעריך את היופי של רק להיות ער, נענה, ופתוח לחיים. וזו המשמעות אולי העמוקה ביותר של מטה, ידידות בלתי מותנית כלפי עצמנו כפי שאנחנו. בדאו ובבודיזם מדברים על מים. אפשר באמת לומר שהטבע הבסיסי שלנו הוא כמו מים צלולים. מה שמאחיר אותה ממלא את הבוץ זה הסערות והמחשבות והרגשות שלנו. וכמו בטבע, אם נלמד רק לשבת איתם, כן? לא לנסות לסלק, כי זה רק יעצים, אז הבוץ ישקע והמים יחזרו להיות צלולים ונקיים. נאפשר לדברים לנהוג על פי טבעם, כן? התופעתי, דמות, טבע הדברים, כן? נולדים, מתהווים, דואחים, כן? התלמיד הראשון של הבודה שהבין את העניין הזה, כן? קורא לו קונדניה, הוא הבין רק עם גרשיים כאלה מאוד גדולים, שכל מה שנולד, כל מה שנוצר, טבעו להשתנות, לדאוך, רק את הדבר הזה הוא הבין. ושוב, זה לא אומר שאנחנו חייבים לאהוב את מה שאנחנו חווים, כעס, הכינה, הפחד, מה שזה לא יהיה. הם לא נעימים, בוודאי, אבל אם נלמד לשבת איתם, נאפשר להם לגלות את עצמם בפנינו באופן מלא יותר, על פי טבעם, תנועה, דמה, טבע הדברים. והניסוח המסורתי של עובדות החיים מדבר על שלושה מאפיינים של הקיום. כולכם שמעתם את זה, אני מניח רובכם, אניצ'ה, דוקה ואנטה. אניצ'ה מתורגם כשינוי, חולפיות, הרעיות. דוקה כולנו מכירים, אי נחת, חוסר סיפוק. כן? ואנטה זה אי עצמיות, היעדר עצמיות. לא אני, לא עצמי, לא שלי. המורכבות של הדברים, אף פעם אין להם מהות של איזשהו עצמי נפרד וקבוע. אז במסורת מדברים על שלושת המאפיינים של הקיום האלה. יש שמוסיפים להם מאפיין נוסף וזה הריקות. אבל יש עובדת חיים אחת אולי המהותית ביותר והבסיסית ביותר שבסיס שלושת או ארבעת עובדות החיים האלה. עכשיו אנחנו כאן כפי שאנחנו. אנחנו יכולים לראות את זה? עכשיו, ברגע הזה, אנחנו כאן, כפי שאנחנו. זו עובדה שאם אנחנו מבינים אותה לעומקה, זה שומט את הקרקע מתוך אותה תנועה לשם, ולא משנה איפה השם הזה. עכשיו אנחנו כאן כפי שאנחנו. עכשיו אנחנו כאן, ורק כאן ועכשיו יש חיים. רק כאן ועכשיו אפשר להתעורר על החיים, אפשר לפגוש את החיים. רק כאן ועכשיו אפשר לחיות בשמחת חיים. זו העובדה הראשונה והמהותית ביותר בכל מה שאנחנו עושים, בכל מצב שבו אנחנו נמצאים. ולזכור את זה, ולהזכיר לעצמנו את זה שוב ושוב, זו העבודה שלנו. שכחה זה ללכת לאיבוד. ההיזכרות הזו זה תשומת לב. סאטי, המילה בפאלי, כן? יושבת בתרגום המילולי שלה הזה, על השורש של היזכרות. לזכור את עצמנו, את מה שמתרחש כאן ועכשיו, זה להיות נוכחים וערים. להיות מנותקים מהדברים, זו השכחה. במשפט אולי אחרון לסיום. הדברים באמת פשוטים, אבל אנחנו נוטים לבלבל בין פשוט לקל, נכון? בין פשוט לקל. הרבה פעמים זה לא קל לפגוש את עצמנו. לפעמים זה אפילו קשה, ולכן אנחנו בורחים וסובלים. אז אפשר אולי להשאיר את זה כשאלה פתוחה עבורנו. דיברתי בתחילת השיחה על שאלות, שאלה פתוחה עבורנו. איך זה עכשיו להיות אני? איך זה עכשיו להיות בחיים? איך זה לפגוש את החיים בתשומת לב כאן ועכשיו, ממש ברגע הזה? חוי נאנג, פטריארך הזן השישי, אומר את המשפט הבא: רגע ער אחד ואדם רגיל הוא בודה. רגע תעתוע אחד וגם בודה הוא אדם רגיל. ואני רוצה לקרוא לכם עוד ציטוט קטן, ממש לסיום. של אישה מופלאה לטעמי שהבינה את הדברים בדרך קשה. אבל מהדברים שלה אפשר לראות שהיא אכן הבינה אותם, וכך היא אומרת. אולי תנחשו מי היא. בני האדם מסוגלים ללהטט בין עושר עילאי למראה המשפחות שמתאחדות, ובה בעת להרגיש שבורים והרוסים על המשפחות שלא זכו לסוף טוב. ואז לתהות מה נאכל לארוחת הערב. אנחנו מצליחים להכיל את כל הרגשות הללו יחד בעת ובעונה אחת. ברוכים הבאים לטבע האנושי. הרגשות שלי הם מופע של אקרובטיקה. אני מתפתחת ומסתגלת. אני מתמלאת שמחה עקיפה כשאני צופה בחדשות, בעודי נושאת כאב תהומי ובלתי נגמר על המהלומה שחצבה לאחרונה נתח מהלב שלי. אני מצויה בתהליך שבו אני מנסה להבין לא רק איך לחיות, אלא גם איך לסגשג ביום מן הימים עם חתיכה חסרה בלב. אבל אני אצליח, והעם שלנו יצליח, כי אין דרך אחרת. רייצ'ל גולדברג פולין. אחת שהבינה. בואו נשב רגע.